אוקיי, אנחנו הגענו לסוף איזשהו חלק של הוא נתן לנו את היסוד, כן, את המבנה הבסיסי, שזה שיש גלגלים, ואיך התנועות של הגלגלים גורמות לשינויים שבעולם הזה, שגם להם יש איזשהו עניין מעגלי. וככה, בזה הוא, זה היה היסוד, כן, זה ככה הפיזיקה עובדת. על בסיס זה הוא נתן לנו את סוג היחס בין הגלגלים לתנועות העולם הזה, כן, נתן את המילה הזאת שהגלגלים הם השולטים, והיסודות הם הנשלטים. הוא נתן לנו את המילה שהגלגלים הם כמו הלב, כן? הלב, בדומה ללב, באנלוגיה ללב באדם, הם הלב שעל בסיסו, שהוא המנהיג, כן? הלב הוא המנהיג והוא שולח את התנועה. הוא נתן לנו את ה... כן? וזה מה שמסביר שהלב הוא בעצם כל הנפשות וכל התנועות, ההתחלתם הראשונה הוא מהלב. הוא נתן לנו גם, זה בעצם שייך לחלק הקודם, אפשר להגיד, את ארבעת הכוחות המגיעות מהגלגלים לזה העולם, כן, לעולם היסודות, שמקבילות לארבעה סוגי הדברים שנמצאים בעולם, כן, מה שאנחנו קוראים דומם או מחצבים, צומח חיים מדבר. והוא נתן לנו עוד שתי דומיים או שתי דומיים שהם אחד, שהם איך הקיום של העולם תלוי בתנועות הגלגלים, כן, קיום של עולם במובן של הקיום שלו בצורה שהוא עכשיו, כן, לא במובן של החומר שלו ייעלם, כן, כמו הלב שהוא זה שבתנועה שלו חי כל האדם, אם הלב מפסיק לנוע לרגע אחד, האדם מת, ככה אם הגלגלים מפסיקים לנוע, העולם מת, וככה מתוך זה אנחנו רואים, או אולי שזה עוד דבר, אני לא בטוח, אנחנו רואים גם איך למרות שיש בעולם חלקים מתים, שהם בגדול היסודות, כן, היסודות מצד עצמם הם מתים, יש מתוך הרכבת היסודות, יש דברים חיים, אבל באופן הכי כללי אפשר להגיד, העולם הזה הוא העולם המת, עולם המוות, והעולם הגלגלים הוא העולם החי, באופן ספציפי גם, יש בתוך ההרכבות של ארבע היסודות דברים חיים, והאמת שצריך לעיין, הוא לא נכנס לזה, מאיך הם קיבלו את החיות שלהם, כן? לכן הוא אמר שהעירוב המחצבים בוודאי מגיע מהגלגלים, אבל החיות, כן? שזה סוג הצורה שיש לדברים חיים, הצומח חי מדבר, לא בטוח שהוא מגיע מהגלגלים, כי הוא באמת איזושהי חריגה מזה שכל היסודות מצד עצמם הם דברים מתים, ופה יש דברים חיים בתוך עולם היסודות, ויכול להיות שזה מגיע מלמעלה מהגלגלים, משכלי הגלגלים, כל מיני דברים כאלה שיש פה דבר שהוא לא נכנס לזה בשלב הזה. בכל מקרה, מה שיוצא זה שהכדור כולו, המציאות כולו, הוא איש אחד, חי, מתנועע בעל נפש, כן? זה ארבעת הדברים שיוצא לנו מזה, כן? וכן, או בעצם, זה הקדמה לשלב הבא, אבל זה מה שיוצא, כן? שהכדור כולו הוא איש אחד, פרט אחד, כן, אינדיבידואל אחד, שהוא חי, כן? למרות שיש בו חלקים מתים, אנחנו קוראים לכולו חי, אנחנו מבינים שכולו חי מתנועע, כן? זה המובן של החיים שלו בעצם, זה שהוא מתנועע, כן? יש לו תנועה, כמו שהחי, התנועה בשרשו הוא בלב, אבל מתפשט לכל שאר החלקים, וככה הוא בעל נפש, כן? העולם הוא, יש לו נפש, כן? יש נפש כללית של העולם, זה מה ש... יוצא פה, העולם כולו הוא חי בעל נפש. חי מתנועע בעל נפש, וכמובן שלושת הדברים האלה הם כמעט אותו דבר, כן? מתנועע זה סוג של חיים, ובעל נפש זה גם פשוט הדבר שאחראי לחיים, זה מה שאנחנו קוראים לו נפש, כן? זה לא דווקא נפש נפרדת, כן? זה חשוב. אנחנו, כשאנחנו מדברים בדרך כלל על נפש, אני מזכיר את זה כל פעם, כי אנחנו שוכחים כל פעם. כשאנחנו אומרים על דבר בעל נפש, אנחנו מדמיינים נפש נפרדת, מה שנקרא בשפה אריסטוטלית נפש נפרדת. כן, נפש שיכולה להתקיים בנפרד מהגוף שהיא מחיה. שזה יכול להיות נכון לגבי האדם וכו', אבל פה כשכתוב בעל נפש, לאו דווקא מדברים על נפש נפרדת. כן, יכול להיות שהיא נפש של הדבר הזה. אם העולם היה מת, אז לא היה נשאר נפש, היה הנפש של העולם, היה הולך לגן עדן או משהו כזה, כן? פשוט בעל נפש בזה שיש לו כוח עצמאי מסוים שמתנועע כולו, כן? כמובן, הנפש שלו באופן ספציפי הוא נמצא בגלגלים, ובאופן מורחב מתפשט לכל שאר הדברים. כן, זה המסקנה מעד כמה שדברנו. ועכשיו, מה שהוא רוצה לעשות בקטע הזה, כן, שנתתי לו כותרת תועליות הציור הזה, זה להסביר למה זה חשוב, כן, מה אנחנו, או סיבה מסוימת למה זה חשוב. יכול להיות שזה חשוב לעוד הרבה סיבות, אבל הוא נותן בעצם שתי סיבות למה העניין הזה חשוב. למה ההבנה הזאת שעל העולם כדבר אחד חי, כן, או דבר אחד בעל נפש, הוא חשוב. כן? הוא אומר ככה, הנה ככן צריך שתצייר לך, צריך לך שתצייר כל זה הכדור, איש אחד, חי מתנועה בעל נפש. כן, כשהוא אומר שתצייר, אנחנו זוכרים, המילה ציור, יש לו מובן טכני בשפה של הרמב״ם. הכוונה היא, איך ככה הרב האנגלי פה, הפינס מתרגם, ה-representation הפנימי, כן? הייצוג של הרעיון בתוך האדם נקרא ציור. כן? ציור זה, העיקר זה שלא נשכח ולא נבלבל בין זה לדמיון. כן? ציור הוא לא מתכוון לתמונה, לתמונה מוחשית, כן? הוא מתכוון לתמונה שכלית. אבל פשוט מה שהוא מכנה ציור זה התפיסה, כן? כביכול החלק, זה שאנחנו יכולים בתוך הראש שלנו, בתוך הנפש שלנו, בתוך החלק השכלי שלנו, כן? לתפוס עניין, זה נקרא לצייר, כן? כביכול החלק של זה שהשכל נמצא בתוך הנפש שלי, זה מה שהוא קורא ציור. כן, וכמובן זה כוח מסוים, יש אנשים שיכולים טוב יותר, יש להם תפיסה יותר טובה ותפיסה פחות טובה וכו'. אבל זה העניין של ציור, כן? הוא לא להפוקש שזה תמונה מסוימת שהיא דמיונית, והרמב"ם קורא ליכולת לדמיין, לצייר ציורים, כשאנחנו קוראים ציורים הוא קורא לזה דמיון, זה פשוט מובן אחר של אותו מילה, וצריך לא להתבלבל, פה הוא מתכוון שזה ציור, ולכן הוא גם מתכוון שזה אמיתי, כן? הוא לא אומר שזה אופן לדמיין את זה, אופן לתאר את זה, שוורץ מתרגם פה לתאר, שהוא צודק שאפשר לתרגם ככה, אבל הוא לא מתכוון שתתאר לעצמך, במובן שאנחנו הנה אומרים, תתאר לעצמך שזה ככה, למרות שזה לא כך, כן? הוא אומר, חשוב לתפוס שזה ככה, כן? ואני חושב שמה שחשוב במילה הזו לתפוס, זה שאנחנו מבינים שזה עניין שכלי, כן? למרות, כן? זה בעיה, למרות שכל הפרק הזה הוא אומר שהוא אומר דברים מוחשיים, כן? דברים שאפשר לראות, אז כבר שמנו לב שזה לא נכון. לא נכון במובן הכי פשוט, כן? מישהו יכול להתווכח על כל דבר הזה, ובוודאי שהמדענים של היום, ואולי גם על אנשים של פעם, יכול להיות שאפילו אריסטוטלים מסוימים, ובוודאי שהמתקלמים לא באמת מסכימים עם זה, כן? שהעולם כולו יש לו את הקוהרנטיות הזאת, את האחדות הזאת. מה שהרמב"ם טוען זה שאי אפשר כביכול כמעט לראות את העולם אחרת, אבל זה לא ברור שהוא טוען כלומר, הוא לא יכול לטעון שזה פשוט מה שאנחנו רואים בעיניים. כי זה לא נכון. וזה כתוב בסוף הפרק בעצם, כשהוא מגדיר את מה הוא השאיר בפרק הזה ומה הוא השמיט, כן? שהוא השמיט את הדברים היותר נתונים בספק, הוא לא אומר שהוא משמיט כל דבר שהוא שכלי. כן? הוא ממש השמיט דברים שיש במיון דק, דברים שאפשר להתווכח עליהם. הדברים האלה הוא מכוון שאי אפשר להתווכח עליהם לפי דעתו, כמובן. אבל זה ציור, כן? זה לא משהו שאפשר לראות. בעיניים, אפשר לראות את זה בשכל, והוא מאוד קרוב למציאות, כן? הוא אפשר להגיד, ציור יותר קרוב לחושים מאשר דברים יותר מופשטים, כמו לדבר על שכלי הגלגלים, שהוא לא מדבר עליהם בפרק הזה, כן? ולמה זה, למה שתעשה את זה? כי זה המין מן הציור, כן? הוא מתכוון, הציור הזה, האופן הזה של ציור, הוא הכרחי מאוד, כלומר, מועיל מאוד, שפה מוזרה, במופת, בהוכחה, כן? בהוכחה המופתית, על להיות אלוהה אחד, כמו שיתבאר, כן? או אולי אפשר לתגע כמו שנבאר. נדבר על זה שנייה. כן? אז הוא אומר, מה התועלת, מה היתרון, או יתרון מסוים של ציור זה, של ההבנה הזאת, היא שמזה אנחנו יכולים להוכיח את אחדות האל. כן? כמובן, קודם כל יש פה בעיה לשונית, כן? כתוב הכרחי מאוד, ויש אבן תיבון גורס, וגם מתרגם, כלומר מועיל מאוד, שזה מוזר. אם זה הכרחי, אז מועיל, בדרך כלל אנחנו מתכוונים משהו שיש לו תועלת, אבל לאו דווקא הכריח, כן? ואז הוא אומר הכריחי, והוא אומר כלומר מועיל. ויש כנראה גיסה אחרת שפשוט גורסים או מועיל מאוד, שזה עוד גם מוזר, מה זה הכריח או מועיל, מה הוא מתכוון להגיד? אני חושב שהוא מתכוון משהו פשוט, בוא נגיד ככה. פשוט לתאר לעצמי מה קורה בשורה הזאת. מה שאני הייתי מבין, ואפשר להבין את זה בשתי הגיסאות, אני לא חושב שזה יהיה כל כך תלוי בזה. מה שאני מבין זה, הוא עושה פה טיעון בעד הציור הזה, כן? בעד ההבנה הזאת. והרי צריך לזכור שהוא מדבר פה על המתקלמים, כן? והוא מדבר פה, כל ההקשר של כל הפרקים האלה, הוא בזה שיש לנו ארבעה מבוקשים שאנחנו מחפשים. מה אנחנו מחפשים? את ההוכחה למציאות האל ייחודו והיותו בלתי גשמי, ואז אולי שאלת הבריאה, כן? שאלת החידוש. זה מה שאנחנו מחפשים פה. אז לכן, והוא אומר, בשביל זה אנחנו צריכים להקדים את איך העולם, כי מזה אנחנו נוכל להתחיל להוכיח את מציאות האל. כן? ולכן כשהוא מתאר את העולם, הוא כבר אומר, אני צריך לתאר לך אותו באופן הזה, להסביר לך את הפן הזה במציאות, בגלל שזה יהיה לנו שימושי, כן? זה ישמש אותנו כאשר אנחנו נגיע להוכיח מתוך איך שהעולם את קיום האל, ולא את קיום האל, אלא בדיוק את ייחוד האל, את זה שיש רק אל אחד. זה הדבר, לכן זה פשוט, זה הפשטות של הקטע הזה, לכן זה נכנס פה בכלל, כן? זה לא שהוא סתם עושה לנו ציון למקום אחר שהוא עושה להסיק משהו מזה, זה הרי היה המטרה של כל הדבר הזה, בגלל שיש לנו את ארבעת הבקשות האלה, כן? כשהוא אומר הכרחי או מועיל, אני חושב שהוא פשוט מתכוון, או הכרחי, כלומר מועיל, הוא מתכוון משהו פשוט. הוא מתכוון, כאשר אני אעשה את ההוכחה הזאת, כן? וזה באמת הוכחה שהוא מביא בפרק הראשון, בחלק השני, ששם הוא סוקר את ההוכחות שלו, כן? לא ההוכחות של הכלם. הכלם לא משתמשים בהוכחה הזאת, מאוד חשוב. ההוכחות של הכלם פחות פנויים על איך העולם באמת, כן? זה כל העיקר הטיעון כמעט של הרמב״ם. שההוכחות שלו, האל שלו בכלל הוא הרבה יותר קרוב לפיזיקה מאשר שלהם, כי אין להם פיזיקה, כן? אין להם פיזיקה מושכלת. ולכן האל שלהם הוא באיזשהו מובן יותר רחוק מאיך שהעולם. אבל פה הוא אומר, ההוכחה הזאת הספציפית שבנויה על הנחה שהעולם הוא אחד, הוא הכרחי, כלומר הוא הכרחי בתוך ההקשר של ההוכחה הזאת. בשביל שנכריח את האחדות האל, אנחנו נשתמש, זה יהיה שלב הכרחי, נשתמש בהנחה הזאת, כן? אבל כשאומר מועיל מאוד, הוא אומר, אני לא מתכוון שזאת ההכרחה היחידה, כן? גם להקלם יש הוכחות אחרות, וגם לרמם עצמו יש הוכחות אחרות לאחדות האל. זאת לא ההכרחה היחידה. אז כשאומר הכרחי, הוא מתכוון, אני מתכוון בתוך ההוכחה הספציפית הזאת, שבאמת לוקחת את זה כהנחת בסיס שעל גביה היא בונה את ייחוד האל. אבל כשהוא מפרש, אני מתכוון מועיל מאוד, כן? או שהוא אומר, או מועיל מאוד, אני לא חושב שזה משנה, הוא מתכוון, או שאתה יכול להגיד, כמובן זה לא הכרח, כן? אני לא אומר שכל מי שמאמין באחדות האל חייב להאמין בתיאור הזה של העולם, כי אחרת אין לו הוכחה. לא, זה מועיל. בשביל ההוכחה הזאת, יש הוכחות אחרות שלא מתפסים על ההוכחה הזאת, כן? אני חושב שזה פשוט פשוט בשורה הזאת. לא ראיתי מישהו שממש אומר את זה, אבל ככה נראה לי. כן, עכשיו, הוא אומר כמו שהתבאר, ודאי שהוא מתכוון לקטע שהוא הולך להביא, וזה בחלק השני, פרק ראשון, כמי שציינתי, כתוב דרך אחר בייחוד, כן? זאת הדרך השנייה שמביא על ייחוד השם בנפרד. יש שאלה מעניינת, עד כמה הרמב״ם אוהב את זה, שיש כמה הוכחות לדברים האלה, כן? יש איזושהי בעיה. כי לכאורה, השאלה מה אנחנו מחפשים בעצם מהוכחות לקיום האל ודברים כאלה. אם אנחנו מחפשים בעצם את ההבנה של איך העולם, שמזה אנחנו רואים את האל, לא ברור שטוב שיהיה יותר מהוכחה אחת, כן? יכול להיות שלסיבות רטוריות, וכמובן טוב, כן? אם אתה לא מסכים לזה, אז תסכים לזה, כל מיני דברים כאלה. אבל במובן אמיתי, הרי העולם הוא רק באופן אחד, ויכול להיות ש... אני אומר סתם משהו המצאה, יכול להיות שאם יש רק אלוהים אחד, אז טוב שיהיה לו רק הוכחה אחת, כן? יש כמובן בעיה אחרת, שכל הוכחה מוכיחה אל אחר, כן? והרמב"ם עצמו מדבר על זה באיזשהו מקום. יש צורך באיזשהו הנחה נוספת לאחד את כל הסיבות, כן, האלים שנובעים מההוכחות השונות. אז בעצם היה טוב יותר שיהיה רק הוכחה אחת. ובכלל, היה טוב שההוכחה אחת תוכיח לנמצא אחד לא בעל גוף. זה בכלל, אבל זה בעצם הרמב"ם עצמו בדרך כלל משתמש בסוג ההוכחה הזאת, כן, ביסודי התורה, כשהוא מביא הוכחה אחת, וגם עד עכשיו, בחלק השני, בפרק ראשון, הקטע הראשון, יש לו ארבעה הוכחות שם למציאות האל, אבל זה נראה שהוא בעיקר רוצה הוכחה אחת מהם או שתיים, שמתוך עצמו נובע אחדות האל ויותו לא בעל גוף. ואז הוא אומר שיש עוד הוכחות שזה שהוא אחד. שיכול להיות שזה, לכן זה גם עניין של מועיל והכרחי, אבל לא בטוח שזה הכי נרצה, באמת. וההוכחה הזאת באמת בנויה על זה ש... העולם הוא אחד, וזה פחות או יותר ככה, איפה אני? אז בחלק שני, אני לא אביא את הלשון, אנחנו נגיע לזה גם שם, אבל זה יהיה בעוד שנתיים. אבל מה שהוא אומר ככה, זה כתוב מפורש, דרך אחר בייחוד, כבר נתבאר. אני אקרא פשוט את הלשון קצת. כבר נתבאר, כן? ומציינים פה לפרק הזה, ודאי שהוא מתכוון לפרק הזה, וכבר נתבאר במופת, כן? כבר הוכח, זה מאוד מעניין. כן, עוד פעם ברור שהוא חושב שהתיאור הזה שהנמצא כולו אחד זה דבר מוכח, זה לא דבר זה לא ציור אפשרי, כן? זה, ולא כמו שמישהו אחר היה מצייר את כל הפרק הזה, שזה פשוט אופן למסור לנו את כל הידע על הפיזיקה באופן פשוט. לא, זה ממש משהו שהוא מאמין בו, כן? זה באופן הכרחי. זה הוכח במופת. כי הנמצא כולו כאיש אחד, נקשר קצתו בקצתו, כן? עם איש אחד שכל החלקים שלו קשורים אחד בשני, ושכוחות הגלגל מתפשטות בזה החומר התחתון ומכינים אותו, כן? זה הרפרנס שלו שהוא מציין לפרק הזה בחלק שני פרק א', ואנחנו רואים שהוא מציין שני דברים. אחד, שהנמצא כולו הוא כאיש אחד, שזה יש לזו שתי משמעויות, כן? או משמעות אחת שמתפרטת במובן עיקרי. דבר אחד, זה שהוא קשור אחד בחלקו בחלקו, קצתו בחלקו. קצתו זה תרגום של חלקו בחלקו, כן? החלקים הם לא עובדים, לא פועלים בפני עצמם, זה עיקר מה שהוא צריך פה, לא פועלים בפני עצמם, ומה הכוונה בזה, איזה חלקים היינו חושבים שהם לא פועלים בפני עצמם, כן? למשל, העולם הזה, התחתון, אפשר לראות בעצם שהוא פועל, שהוא נקשר קצתו בקצתו, אבל עיקר החידוש כנראה, זה באמת שכוחות הגלגל מתפשטות בחומר התחתון, כן? שזה היה לכאורה משהו לא קשור, והוכח שזה כן קשור. ויש עוד מילה פה שהוא אומר, מכינים אותו, שזה קצת סותר את מה שהוא כותב פה, זה עיון שאנחנו נגיע אליו, אבל הרי זה קשור לספק שהזכרתי כבר, שהשאלה מה הגלגלים באמת מצד עצמם עושים לחומר התחתון, האם הם רק מכינים אותו, כלומר, עושים לו את ההרכבות, כן, מערבבים את היסודות, אבל לא יכולים לתת לו את הצורה, כן, כי הצורה היא עניין אחר, הרמב"ם בפירוש בדרך כלל אומר שהצורה מגיעה מהמלאך, כן? מהשכל, שהוא יכול להיות שהשכל של הגלגל או שלא לא השכל של הגלגל, זה עוד עיון שלישי, אבל בפרק, בחלק האמבט הוא בדרך כלל, הוא אומר בהמשך שיש ספק על כוח מסוים אם הוא באמצעות הגלגל, אבל גם זה, באמצעות הגלגל זה לא אותו דבר כמו מישור מי הגלגל, כן? זה יכול להיות שזה משהו מעל הגלגל וזה דרך הגלגל, אילו העניין של הצורות, הצורות של לפחות הצורות של בעלי נפש, כן? הצומח החיים מדבר שנמצאים בעולם היסודות, בכלל יש עיון רציני בזה, ובדרך כלל הרמב"ם בפירוש ביסודי התורה, וגם בפירוש בפרק סמך ח', אני חושב, כשהוא דיבר על השכל משכיל מושכל, הזכיר את זה שזה מגיע מהשכל הפועל, כן? מהשכל המלאך העשירי שנקרא אישים, או שנקרא השכל הפועל, כלומר לא מהגלגלים, כן? כי הגלגלים אין להם את העיקרון שיכול לתת את צורת הארגון הזה שנקרא צורת פלחה, שנקרא נפש, כן? פה הוא כן אמר שהנפש לכולם הוא נפש הגלגל, אז זה עיון. בפרק ה-NB נשמע שזה יותר מהגלגל, אבל פה כתוב מפורש שהגלגלים מכינים אותו, כן? מכינים אותו זה תמיד תיאור של הכנת החומר, כן? ויש כזה תיאור, כאשר החומר הוא מאורגן באופן מסוים, אז המלאך נותן לו את השכל, כן? אם אבא ואמא מצטרפים באופן הנכון, אז פתאום יורדת נשמה, כן? הם לא, האבא ואמא לא נותנים את הנשמה, רק מכינים את זה, והאבא ואמא הם, השורש התנועה שלהם זה מהגלגלים. אז בוודאי בחלק השני הוא מציין את זה במובן שהגלגל רק מכין את החומר ולא נותן לו את הצורה, אוקיי? זה רק קצת צדדית. בעיקר, אוקיי, אז זה ההנחה. אני חוזר לקרוא בחלק שני. אז אם כבר התבאר אנחנו ראינו את זה, אז לכן, מן השקר, אם זה שהתבאר, לפי זה אי אפשר שיהיה הלואה אחד נפרד בחלק, מחלקי זה הנמצא, והלואה השני ייפרד בחלק אחר. מפני שזה נקשר זה בזה. אז הוא אומר, הרי אם אנחנו מתארים יותר מאל אחד, אז יש לנו כמה אופציות בעצם לתאר את זה, כן? והצורה של הוכחה פה עובדת בשלילת כל האופציות. כן, מה הכוונה שיש יותר מאל אחד? כן? אז הסבר פשוט, זה יהיה שאל אחד עובד על השמיים, ואל שני על הארץ, דברים כאלה, כן? ובגלל שאין כזה דבר שמיים וארץ, כן? כי הרי השמיים, הפעולה של השמיים מגיעה לארץ. אם אתה אומר שיש אל אחד בשמיים ואל שני בארץ, אז האלה של השמיים יהיה השולט של האלה של הארץ, ולכן הם יהיו אל אחד, כן? כי אין פעולה של השמיים בנפרד וככה הפוך. אין פעולה מהארץ שמתחילה מהארץ. אז הרי האלים פה הם עניינים פיזיים, כן? לא עניינים פיזיים, עניין ששייכים לחוכמת הפיזיקה, כן? האל זה לא, אנחנו מתארים אלים בצורה מאוד מוזרה, ולכן רוב הוכחות האלה לא עושות סנס לפי שאנחנו חושבים בצורה ילדותית, אבל הרי אל זה סך הכל סיבה לאיזושהי תופעה שאנחנו פעולה טבעית שאנחנו מוצאים. ואם, אז לכן התיאור של אל חייב, הוא מאוחר לתיאור של הפעולה, כן? אנחנו מוצאים את הפעולה, ואז אנחנו מחפשים את הסיבה הראשונה אליו. אם היו פעולות שונות של כל שמיים, או כל גלגל, או כל חלק מהעולם, אז היינו יכולים בכלל לתאר לעצמנו לחפש אלים שונים לכל דבר אחר, כן? אם באמת, כן? אריסטו באמת יש לו, כן, כן, צד כזה, זה מאוד מעניין, אנחנו לא נכנס עכשיו לנושא הזה. אם באמת, למשל, כל גלגל יש לו תנועה משלו, שלא באמת נגרם על ידי תנועה של גלגל אחר, אז באמת יהיו אלים שונים. זאת באמת משהו שכתוב במפורש בפיזיקה של אריסטו, הצד הזה. אבל אם יש להם, כן, או שאם, זה כמו שרמה מתאר פה, שכל גלגל מניע את השני, אבא השלישי וכו', אז אין בכלל תנועה אחת מיוחסת לכל גלגל. ויש תנועה מצד באופן פרטי, אבל זה הרי התנועה שלא מתחיל מהתנועה אחרת, אז אין, לא יכול להיות בכלל, אנחנו לא מחפשים בכלל, מתחילים בכלל לחפש אל נפרד לכל גלגל. אנחנו פשוט מחפשים את אל הראשון שעושה את הכל, אז יש רק פעולה אחת. זה האופן הפשוט שההוכחה, זה שהעולם הוא פעולה אחת, שכל הפעולות קשורות קצתם וקצתם, מוכיח את זה שיש אל אחד. ואז הוא ממשיך, אני אשמיט את ההמשך, אז הוא אומר, אלא, לכן האופציה הזאת שיש אל אחר אחראי לכל חלק מהעולם, לא יכול להיות, כי פשוט אין חלקים של העולם. כן, למרות שיש חלקים, אבל הם לא סופיים, הם כל, כל פעולה נמשכת, כי הם עוקבים אחרי הסיבות לכל שאר הפעולות. אז הוא אומר, אז יש לנו רק שתי אופציות, או ש... יש חלוקה בזמנים, או שזה חלוקה, או ששניהם באמת עושים את הכל כל הזמן, ואז הוא מעריך לשלול את האופציות האלה, כן? שלא יכול להיות שיש ביום ראשון האלה זה שעושה את הכל, וביום שני אל אחר, או ששניהם באמת עושים כל הזמן את הכל ביחד, אבל איכשהו הם שני אלים. ואז הוא בעצם נותן לוגיקה, למה האופציות האלה לא נכונות. אבל בעיקר, הדבר הבסיסי שהרעיון של אחדות העולם שולל, הוא פשוט הרעיון שיש שני אלים, שלמה יהיו שני אלים? בגלל שיש שני חלקים של העולם. ואם אין שני חלקים של העולם, אז אנחנו גם לא צריכים שני אלים. אז זה הוכחה שהוא מתכוון, וזאת הוכחה פשוטה. או הפשטות של ההוכחה הזאת, אוקיי? אז לכן זה מועיל מאוד. ויכול להיות, כן, זה השאלה היא מכריחי, כן? השאלה היא, אם באמת זה לא היה ככה, האם באמת... לא היה בכלל דרך להגיד שיש אל אחד, אם באמת לא היה אל אחד, אז יכול להיות שזה לא נכון, ולכן זה רק מועיל, כן? בגלל שזה ככה, זה נותן לנו הוכחה טובה. אם זה יהיה אחרת, אז היינו צריכים לחפש הוכחה אחרת, או מסוג אחר, או משהו כזה. זה שאלה, כן? כן, יכול להיות שיש שאלה אם המופת הזה הוא באמת כל כך מוחלט, גם יכול להיות. אוקיי. מה שמעניין זה שמזה לא צריך את העניין של החי, כן? החי זה פשוט תיאור של התנועה, כן? זה שהוא קורא לכל העולם חי, זה בסך הכל זה שכל העולם יש לו תנועה, שיש השארת של תנועות שקשורות אחת בשני, אבל אין יותר, המילה נפש וחי, הן לא באמת מילים שהוא צריך עליהן בהוכחה הזאת, וזה באמת משהו שצריך לעיין, למה הוא בכלל מדבר על זה, בשלב הזה או בכלל בפרק הזה. באופן עקרוני, למשל, האריסטוטלים, האורתודוקסים, לא קוראים לעולם בעל נפש אחת וחי. כן? הם כן מכירים בו באחדות מסוימת של העולם, אבל הם לא אומרים שכולו הוא חי. כן? ההתעקשות הזאת שכל העולם הוא חי, למרות שיש בו חלקים מתים וכו', הוא משהו יותר, כן, הפלטון, כן, במפורש אומר שהעולם הוא יצור אחד חי, כן? הוא בעל חי. כל העולם הוא בעל חי ובעל נפש, והם גם מדברים על נפש העולם. כל מיני מילים כאלה, המילים הפלטוניים. שהרמב״ם פה מדבר בשפה הזאת, למרות שלפי, כן, הרמב״ם כמובן לא אריסטוטלי כל כך אורתודוקסי במובן הזה, הוא הרבה פעמים נוטה לשפה הפלטונית, אבל זה הרעה היסטורית שצריך לדעת דבר כזה. אוקיי. יכול להיות שיש כן מקומות שאריסטו מדבר על העולם כולו כבעל חי, אבל זאת באופן כללי בוודאות שפה של הפלטון בתימאוס וכו'. עכשיו, יש עוד דבר, יש עוד תועלת של... אז זה תועלת אחת, נתן לנו הוכחה טובה. ויש עוד תועלת של הציור הזה, של כל הכדור כדבר אחד חי, וזה הציור יתפאר גם כן, שהאחד אמנם ברא אחד. אוקיי, אז זה, התועלת השנייה הזאת, אני פחות יודע להסביר בצורה נכונה. למה? כי זה בעצם מדבר לאותו דבר, אבל מהצד השני, כן? ובאמת קשור להרבה סוגיות אחרות, ואני רק אזכיר אותם, אני לא הולך לפתור אותם עכשיו, כן? מה הכוונה שהאחד אמנם ברא אחד, כן? אז זאת הנחה, כן? הרמב״ם, המקום הכי מפורש שהוא מציין את הנחה הזאת, זה בחלק שני, פרק חב ב', הוא הוא גם, הוא שם הוא מניח אותו כהנחה, כהנחה פשוטה, אבל בסיס זה בונה, בונה הוכחות אחרות, אבל הוא אומר, בפרק כ"ב, התחלה של פרק כ"ב, כתוב, גזירה מוסכם עליה מאריסטו ומכל מי שנתפלסף, כן, הנחה מוסכמת, עיקרון מוסכם על כל הפילוסופים, כי הדבר הפשוט אי אפשר שיתחייב ממנו, אלא פשוט אחד, כן? האמת שזאת הגדרה שנובעת מההגדרה יותר עמוקה, יותר כללית של הסיבתיות, כן? סיבתיות אמיתית, יש סיבתיות מקרית שהיא לא ככה, אבל סיבתיות אמיתית היא כזאת שהסיבה לא יכול לתת אלא מה שיש בו, כן? כי סיבה זה האחריות, זה שהסיבה הוא זה שגורם למסובב, לדבר הנפעל, להיות כמו שהוא. ולכן שום דבר לא יכול, וזה לפעמים מנוסח ככה, שום דבר לא יכול לתת מה שאין בו, כן? אז אם דבר הוא אחד, ואחד פה איכשהו מביא את זה שם, הכוונה פשוט, אז האחד לא יכול לברוא, ליצור, שיתחייב ממנו, אלא דבר אחד, כן? או דבר פשוט, כן? אחד במובן הפנימי, דבר פשוט, דבר שאין לו מורכבות, כן? ולכן יש שאלה, כן? הרמב״ם, אז בוא נגיד ככה, יש כמה דברים, כמה בעיות שנובעות מהכלל הזה, אבל זה כלל מוסכן, הרמב״ם, טוב, יש מקום אחד שהוא נראה כסותר את הכלל הזה, אבל באופן כללי, גם פה וגם בפרק כ"ב שם, לא סותר את הכלל הזה, וזה מוסכם עליו, כנראה, לפי האמת, זה מוסכם עליו הכלל הסיבתי הזה. מה הבעיות שנובעות מהכלל הזה? כמובן יש בעיה, כן? בעיה פשוטה שיש אל אחד שהוא ברד והעולם הוא לא אחד. זאת הבעיה הפשוטה, כן? עכשיו, מה הפתרון? הרמב״ם בפרק כ"ב משתמש בזה בשביל להוכיח שהאל בורא את העולם לא באופן חיובי, אלא באופן רצוני, ובאופן רצוני כן אפשר שיהיה. כן, הכלל הזה הוא כלל על סיבתיות טבעית. סיבתיות רצונית לכאורה, לא ברור, אבל הרמב״ם עושה את זה כאילו לכאורה הוא חורג מהכלל הזה. לא רק זה, אלא בפרק נ"ג, כשהוא דיבר על התארים, שזה הקשר אחר של הנושא הזה, הוא אמר שזה גם לא נכון על דברים טבעיים, שיש דברים טבעיים שבדבר אחד עושים הרבה פעולות. עכשיו, לא ברור שלעשות הרבה פעולות זה שווה, לא ברור לי שזה שווה לעיקרון פה שהאחד בורא אחד, או גורם לאחד, כן, שסיבה גורם למשהו, כי פעולות וסיבות הם דברים שונים, אני לא בטוח שזה בדיוק אותו סוגיה. כל המפורשים בפרק נ"ג שואלים את הסתירה, שהוא ממש סותר את הכלל שם, וזה נראה שהוא סותר את הכלל, ובכל המקומות האחרים, גם פה וגם בפרק כ"ב, הוא מקיים את הכלל, ואפילו בונה מזה דברים. כמובן שגם לא ברור שהרמב"ם משתמש שם בפרק כ"ב, בכלל הזה, כהוכחה לחידוש העולם, חידוש העולם, הכוונה שהעולם הוא לא חיובי, וזה גם דבר שנגיע לזה שם ונבין את זה בצורה נכונה, אבל בפרק א' ובפרקים קודמים שם הוא קישר את הרעיון של עולם שנוצר בחיוב באופן טבעי, של חיוב טבעי ובניגוד לעולם שנוצר ברצון וכוונה, ומה שהרמב"ם עושה פה זה להשתמש בזה שיש בעולם דברים שהם לא אחד מופשט, לא אחד פשוט, להוכיח שחייב להיות ביצירת העולם מרכיב של רצון וכוונה, שרק ככה יכול להיות מאחד יאהבה דברים. אוקיי? זה המהלך של פרק כ"ב. אבל גם שם הוא מודה בכלל הזה, לפחות לגבי דברים טבעיים, לגבי בריאה טבעית, לגבי סיבתיות טבעית, כן? ופה, לא רק שהוא, כן, אז פה זה המקום העיקרי שבו פשוט מקיים את הכלל, וגם על העולם, כן, שזה הכי מעניין. כן, בשני המקומות האחרים הוא נראה כרוצה להחריג את האל מהכלל הזה. המפורשים בפרק כ"ב, בחלק שני, כולם מעירים שזה לא נכון שלפי שיטת הרצון, לפי שיטת החידוש, הבעיה הזאת נפטרת. כי העניין הזה של בריאה רצונית שפותר את זה הוא לא, הוא ממש לא ברור ולא, ואולי לא כמו שהרמב"ם עושה את זה, יש כאלה שאומרים שבכלל זה, הוא לא מתכוון שזה באמת ראייה לצד השני, זה פשוט אומר שיש עדיין בעיות שנשארות פתוחות, וזה המתודה שלו בכל פרקי הקדמות, לערער על הוודאות קצת של אריסטו, לאו דווקא להגיד שיש לו ודאות ההפוכה, כן? אז הוא מציל מפורש, אז זה יתאים לעניין הזה. בכל מקרה, פה הוא פשוט מניח את הכלל הזה, ומציין לו תירוץ, כן? זה מה שמעניין. הוא אומר שלפי, אם אתה מבין, אז הוא אומר, לכאורה את התירוץ הזה, אני לא בטוח שזה תירוץ טוב, אבל לכאורה הוא אומר את התירוץ הזה, והמקור של התירוץ הזה זה אפלטון, בטימאוס. הוא אומר, שלא התירוץ, אפלטון לא, 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 לא בונה את זה בתור קושיה, כן? הוא אומר שזה הסיבה שהעולם הוא אחד, כי מתאים לאחד לברוא אחד, כן? מתוך העיקרון הסיבתי הזה. כן? גם אפלטון לא ברור שהוא מתכוון שזה בלתי אפשרי שהוא יברא שניים, כן? אבל הוא מתכוון, ואני אגיד את זה בשפה אפלטונית, ונראה אם זה עוד פעם בשפה אריסטוטל לגמרי לא ברור שזה עובד, ויש פה הרבה עיונים להמשיך עליהם, אבל... מה אפלטון אמר? אפלטון הרי יש לו תיאור של בריאת העולם שהוא ככה, כן? הרמב"ם גם מביא תיאור מהסוג הזה בכמה מקומות, למרות ש... לא, 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 לא שם את זה בראש של העניינים שלו, זה לא כל כך נוכח, וזה קשור לדברים האלה. כן, אפלטון אומר, למה יש את העולם הזה? כן? השאלה של סיבת בריאת העולם, כן? הרמב"ם יש לו פרק על זה, ולא ברור שהוא מתכוון באותו מובן. אבל... ואפלטון אומר שהאל, או הדמיורג' בעצם, אבל לא ניכנס לחלוקות האלה, רוצה לתת, כן? זה הרעיון של לתת מטובו, כן? להטיף, כן? בגלל שלאלים אין קנאה, למה לאלים לא יכול להיות קנאה? כי הם הכל, כי הם כוללים את הכל, קנאה יכול להיות רק אם אתה חלקי, ואתה רוצה גם עוד דבר שהוא מחוץ ממך, אבל הרעיון של להיות אל, זה שיש לך את הכל, זה להיות את הכל, ולכן לאלים לא שייך קנאה. ולכן, חלק מהקנאה זה לשמור את הטוב שלך, את המעלה שלך, את השלימות שלך לעצמך. כן, אני רוצה להיות יותר ממך, בגלל שאני חלקי, ואני מפחד שאתה תהיה גם, אז יהיה עוד משהו. בגלל שלאלוהים אין קנאה, לא יכול להיות קנאה, לכן האל הוא טוב, הוא טוב ומטיב. לכן הוא תמיד מפרגן, כביכול, תמיד משתפך, כן, זה שפה של הרמב"ם משתמש בו, בהמשך, בפרקים של השפע, וזה נמצא בניאופלטון, אם אני לא בטוח עם הפלטון עצמו, אבל כמו השמש, שהוא מאיר לכל, נתן את האור שלו לכל, בגלל שהוא לא, אין לו סיבה לשמור את זה לעצמו, כן? תמיד יש לו מספיק, כי יש לו את הכל. ולכן, האל בורא את העולם להיות, את העולם הפיזי, כן? העולם הוא מדבר על הגלגלים ועל היסודות, כן? ביוק הציור הזה. העולם הפיזי הוא בורא, כן? בגלל שהוא רוצה שיהיה תמונה של האחדות שלו, של הצורות וכו', בתוך העולם הנראה, שאפשר לראות ולחוש. למה? בדיוק באותו עיקרון של הטבה, כן? אין סיבה לצמצם את ה... את מה שהוא, את השלימות שלו, כלומר את היותו אחד ואת היותו מאורגן באופן מופתי לתכלית וכו', אין סיבה לשמור את זה רק לאיך שהוא. הוא תמיד רוצה לתת את זה גם לשלבים אחרים של המציאות, ונכון שמצד את, בגלל שהם יהיו נבראים, בגלל שהם יהיו, עכשיו אנחנו אומרים גם על נבראים נראים ומוחשים, אז בהכרח הם לא יהיו שלמים כמותו, כן? הם לא יכולים להיות, הם לא יכולים להיות אחד במובן שהוא אחד, כי הוא אחד בזה שאין לו גוף, לכן הוא אין לו, לא מתחלק בכלל, כן? אין לו חלקים. אבל הוא רוצה, וזה הסיבה שהעולם, כביכול, כן, יש לנו את שרשרת ההצלה שהיא תמיד ירידה, אבל היא ירידה שנובעת מתוך הטבע, בגלל שהאל העליון לא, אין לו סיבה לשמור את הייחוד שלו, לשמור את המאפיינים הטובים שלו, כביכול, את האחדות שלו ועוד כל מיני דברים כאלה לעצמו, אז הוא תמיד יוצר שרשרת נמשכת של תמונות של זה, כן? של שכפולים של זה, של ייצוגים של זה, שבהכרח כל ייצוג הוא קצת יותר גרוע, אבל עדיין מראה באופן ששייך להראות בעולם הזה את האחדות שלו, כן? זאת הסיבה שיש רק עולם אחד, כן? לא חייב להיות, זאת הסיבה. כביכול לשלטר את זה באופן רצוני, אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם פלטון מתכוון באופן רצוני או לא, אבל אפשר לתאר את זה, כמו ההטבה שלו משתפכת גם לעולם המוחשי, ועושה שם תמונות של אחדותו, כן? שהם כמובן לא תמונות שלמות, כי בהגדרה זה תמונה וזה מקור, אז לא יכול להיות אותו דבר. ובגלל שזה תמונה בגוף, בדברים גופניים, אז זה לא יכול להיות נצחי באותו מובן של שהאלים או האל הוא בעצמו או לא כמו הצורות עצמם וכו'. אבל זה יהיה תמונה, זה יהיה ייצוג, ואפשר להגיד, אם אנחנו רוצים לשאול מה התועלת של זה לבני אדם, התועלת היא שעל ידי שאנחנו מתבוננים, והרמב"ם אומר את זה מפורש ביסודי תורה ובהלכות נבואה, על ידי שאנחנו מתבוננים באחדות של העולם, ואפשר להגיד בחלקים היותר מאוחדים של העולם, או יותר נצחיים, או קרובים להיות נצחיים, אז אנחנו לומדים מזה על האחדות שלו, כן? זה המשמעות של הטבע באופן אינטלקטואלי, כן? חוץ מזה שזה פשוט הטבע שהטוב וכל האיכויות שלו משתפכים גם לרמות יותר נמוכות, אז גם זה נותן לבני אדם שהם מקבלים דעת גם בדרך הגלגלים וכו', אבל יש להם דעת ואז הם יכולים מתוך זה להפשיט, כן? למשל, אפלטון אומר, למשל, האל הוא, האל עצמו הוא חי נצחי, כן? עכשיו כך נדבר על החיות של האל ואיך הוא מחיים את העולם. האל עצמו הוא חי לנצח, הוא חי לעצמו, בידיעת עצמו, כל מיני שפות כאלה של אריסטו, לא משנה. אבל הוא נותן לנו, הוא רוצה שיהיה לנו ייצוג של הדבר הזה גם בחיים שהם לא נצחים, אבל כן נצחים. אז מה הדבר הזה? זה הגלגלים, כן? מה הכוונה הגלגלים? הכוכבים הם, מצד אחד יש להם תנועה, כן? הם לא, הם גם יש להם גוף, כן? כל הכוכבים הם בעלי גוף, הם לא דברים לגמרי מופשטים, כמו האל או כמו הצורות המלאכים. ובצד שני, יש להם תנועה נצחית, כן? מה הכוונה תנועה נצחית? דיברנו, זה התנועה שבמקום, תנועה מעגלית, היא תנועה שמשמרת משהו מן הנצחיות של הדברים שאין להם תנועה כלל, כן? כי זה תנועה שתמיד סובב סביב עצמו, אז יש לו סוג של אחדות עם עצמו, והוא גם נצחי, כן? הוא אף פעם לא נפסק, יכול להיות שהוא אף פעם לא התחיל גם, אבל לפחות אף פעם לא נפסק. אז יש לו, זה אפשר לתאר את זה תמונה חומרית של בלתי חומריות והנצחיות והאחדות העצמית של הדברים שמעליהם. כן? זאת תיאוריה אפלטונית. Make sense? כן, אפלטון אומר, הזמן הוא תמונה של הנצח. זה השפה של אפלטון. הזמן הוא תמונה של הנצח. תמונה של הנצח בדברים מתחלפים. או מתחלפים קצת, כן? וכמובן, כמו שדיברנו, כשאנחנו מגיעים ליסודות, אז התמונה עוד יותר חלשה, אבל עדיין יש איזשהו מחזוריות נצחית שהיא עדיין תמונה של הכל, ויש את האדם שיש לו את השכל שהוא אולי לגמרי נצחי וכו'. ולכן אומר אפלטון, האל, כשהוא בוחר, נגיד, הוא בוחר, כשהוא בורא את העולם, הוא לא בורא יותר מאחד. כי אם הוא היה בורא יותר מאחד, אז הוא לא היה מלמד אותנו על אחדות האל. כן? אפשר לתאר את זה בתור הסיבה שיש את ההוכחה הזאת. כן? אם אני מדבר בשפה הרצונית, שהם מקבלים ודאי אוהבו, כן? אז אני אומר, למה יש את ההוכחה של מה נעולה בקטע הקודם, שהעולם הוא אחד? הרי זה לא שאלוהים לא יכול לברוא את העולם עם מלא התחלות, כן? אין סיבה שהוא לא יכול. הוא יכול לעשות הרבה דברים, הוא לא יכול לעשות רק דבר אחד. הרמב״ם כן, בשפה של אריסטו, לפחות שהרמב״ם מביא יכול להיות שכן, הוא יכול לעשות דבר אחד, אבל אנחנו יכולים לתאר גם את זה בלי זה, כן? אם יכולים את זה, הוא היה יכול לעשות, אבל הוא עשה את העולם באופן מאוחד, בשביל ללמד אותנו על יחדו, כלומר בשביל שיהיה לנו את ההוכחה הזאת, כן? שזאת אחת הדרכים שבו אנחנו לומדים על אחדותו. אבל, ולכן, זאת בעצם התשובה לשאלה הבסיסית, שלכן בשפה הריסטוטלית לחלוטין התשובה הזאת לא טובה, כן? וזה הרמב״ם עצמו, וזה מה שהרמב״ם בעצם מאיר בפרק כ"ב, שהתשובה הריסטוטלית לשאלה הזאת לא טובה. אם אנחנו, יש לנו כלל אחד, בורא אחד, אז זה שהעולם הוא מאוחד, באופן שבו הוא מאוחד, לא פותר את זה, כן? כי עדיין יש לנו שאלה איך מאחד מופשט נעשה אחד לא מופשט, כן? נעשה אחד שיש לה אחדות אורגנית ולא אחדות פשוטה, כן? זה סוגי האחדות שונים, הם מצלצלים, כן? הם מתחרזים זה עם זה, הם משתתפים באיזשהו אחדות, אבל הם לא אותו דבר, כן? ולפי, בסגנון אריסטוטלי, הם ממש לא קשורים אחד לשני, אריסטו תמיד מחלק ולא מאחד דברים. לכן, בשפה הזאת, להגיד האחד ברא אחד בגלל, כן? אם היינו מתארים את זה בתור תירוץ לשאלה של פרק כ"ב, ואומרים, יש שאלה, איך יכול להיות שעולם הוא נברא מעת האלוהים, והרי אלו אחד, והעולם הוא הרבה, ואומרים, כן? וזאת, התשובה היא, כן? ואומרים, התשובה היא שהעולם הוא לא הרבה, התשובה הזאת לא טובה, כי העולם הוא כן הרבה. תלוי באיזה מובן של אחדות אתה מדבר. אם אתה מדבר על אחדות מוחלטת, אז אלו אחדות מוחלטת, והעולם בכלל לא. אם אתה מדבר על אחדות אורגנית, קודם כל, אלה אין אחדות אורגנית, כי אין לו חלקים. בכלל, הסוג הזה של אחדות לא נמצא באלוהים. אז עדיין יש הבדל, וזה בעצם מה שהרמב״ם שואל, והוא אומר, גם יש לו עוד כל מיני תירוצים, שהשכל השני יש לו הרכבה, כי הוא מכיר את הראשון, וגם את השני, כל מיני תירוצים כאלה, הרמב״ם טוען שם שזה לא פותר. עוד פעם, שאלה אם הוא מתכוון שם באמת, מה הוא מתכוון, אבל בשפה הפלטונית זה בכלל לא בעיה, כי אנחנו מודים שהמהות של הדברים, האיכות של הדברים, הסובסטנס של הדברים יורדת, כן? ברור שהעולם הוא לא אחד במובן של אלוהים, אבל הוא כן משמר איזשהו רושם, כן? הפלטוני קורא לזה השתתפות, הוא משתתפות באחדות האל, בזה שהוא מקיים בתוך התנאים שלו סוג אחדות שבתנאים של אלוהים עצמו, הצורות עצמם, הוא אחדות מסוג אחר. כן? גם הצורות הם פשוטים, כן? אז לא רק אלוהים עצמו, אבל בכל מקרה, וזה הכוונה האחד ברע אחד, ואין לי, אז התשובה שלי פשוט, פחות או יותר, זאת האמירה הפלטונית, היא מובנת בגלל שאצל פלטון זה מובן, ואנחנו באמת צריכים לחפש סיבה אחרת, כן? לכן נשאר שאלה של מקור החומר, כן? למה באמת יש את הירידה הזאת? זה הכרחי לוגית כביכול, בגלל שאל לא יכול לברוא את עוד אלוהים, כן? אז בהכרח הדבר שהוא בורא הוא פחות מאוחד ממנו ופחות יחיד, כן? הוא לא הדבר היחיד, אל הוא הדבר היחיד מסוגו, כביכול, הוא לא סוג, אבל כביכול הדבר היחיד מסוגו, וכל הדבר האחר הוא לא, ועד שאנחנו מגיעים לעולם הזה, שהוא ממש לא אחד בכל מיני אבנים, אבל דיין הוא חייב לשמר איזושהי אחדות, כי בגלל העניין הזה של אחד ברע אחד, שהוא עיקרון מהסוג הזה, אבל זה לא מחייב שזה יהיה בדיוק אותו דבר, בגלל שהוא תמיד שכפול. אבל זה עד כאן העניין של השורה הזאת. כאן, אז כשהוא אומר יתבאר, יש לי שאלה, האם הוא מתכוון, אני אבאר, כן, ובזה תבין, אבל הוא אף פעם לא מבאר את זה, כן, ברגע, לפני שנייה הוא אמר יתבאר, והוא התכוון, כנראה בבירור, אני, כמו שיתבאר בחלק שני, ההוכחה הזאת לייחוד, ופה כשהוא אומר יתבאר, לא ברור למה הוא מתכוון, כן, יתבאר תבין לבד, אני צריך לדייק בלשונות, אם כל פעם שהוא אומר את המילה הזאת יתבאר, אם הוא מתכוון אני אבאר, לא תמיד, לפעמים כבר ראינו, כפי שיתבאר הוא מתכוון, כן, כשהוא אמר, כפי מה שיתבאר, וזה לא אותו שפה בערבית באמת. הוא מתכוון מה שהפילוסופים אמרו, או שהוא הולך לדבר על זה, אבל לא לבאר את זה. אז אני לא יודע אם הוא מתכוון באמת למה שכתוב בפרק ח' ב', או במקומות אחרים, שהוא מדבר על הרעיון הזה של ההשתפכות, כן, ההצלה, של ההטבה, שמדובר על זה בחלק שני, פרק י' א', י' ב', אז יכול להיות שהוא מתכוון לשם בכלל. אז שאלה, I don't know. אוקיי, אז עד זה, אני חושב שזה מספיק להיום. אז עד כאן למדנו קטע אחד. התועלת של הציור הזה, כלומר, שתי התועלות המטאפיזיות, התיאולוגיות, כן? אנחנו גם, יש לנו מתוך העיקרון הזה, מתוך ההנחה הזאת שהעולם הוא אחדות, הוא אחד, יש לנו הוכחה לאחדות האל, וגם הפוך. איך אפשר להגיד, הסיבה שהעולם הוא אחד, היא בגלל שאלוהים רוצה או יכול לברור רק דבר אחד, ואז אנחנו, כן, וזה גם יסביר לנו למה אנחנו מדברים על המילה חיים, כן? אמרתי שבשביל האחדות אנחנו לא צריכים את המילה חיים. המילה חיים היא אחרת, בגלל שהרם אחר כך יגיד, האלוהים הוא חיות העולם, הוא חי העולמים וכו'. כלומר, העולם הוא גם משכפל, גם מייצא, גם, כן, גם צלם ודמות מסוג מסוים, כן? זה מעניין, הרם אחר כך ידבר על זה עם כל העולם, כן? השאלה מעניינת, אנחנו עכשיו רואים, שיש שאלה מעניינת, בפרק א' אנחנו למדנו שמכל הדברים בעולם, רק האדם הוא בצלם ובדמות, בגלל שיש לו שכל נפרד. ופה אנחנו רואים שכל העולם הוא בסוג של צלם ודמות, כי הוא כולו אחד, הוא מקיים איזשהו דמות עם האלוהים. כן, לא רק האדם, ופלטון אומר את זה מפורש, העולם הוא בעל חי שמשמר, שהוא מקבל את הצורה שלו מתוך ההסתכלות, מתוך השכפול, מתוך ההצלה של הצורה של האלוהים בעצמו. כן, ו...
אבל זה עקיף שהוא אומר את זה פה, כשהוא מדבר על זה שהעולם זה...
כן, כן, ודאי, העולם הוא תמונה של אלוהים, ככה כתוב בפרק הזה. האחד ברא האחד. זהו, אז בפרק הזה הוא מבוסס על זה שהעולם הוא תמונה של אדם, ובמשך הפרק הרמב״ם הולך כן להכניס את הקריטריון שלו, שהוא צריך להיות דווקא אדם ולא בעל חי, כן, צריך שיש בעולם גם שכל נפרד ששולט בו, שזה אלוהים, שהעולם עם האלוהים הוא אדם, ולא העולם בעצמו. אז זה מאוד מעניין, אבל זה מגיע לחלק השלישי של הפרק, שאנחנו עוד לא הגענו אליו, אני רק... שם לב פה שיוצא שהרמב"ם אומר שהעולם הוא תמונה של אלוהים. אף אחד לא יודע שהרמב"ם אומר את זה, אבל זה כתוב. אוקיי.
יפה מאוד.
ביי ביי. וכן, והאדם, אנחנו יכולים להמשיך. כשאדם נאמר לאדם להיות בצלם אלוהים, הכוונה היא להיות כמו העולם, כמו העולם, כן? זה, כי הרמב״ם ככה מפרש את העניין של להידבק מבדיותיו, של פעולותיו, שזה איכשהו מחיה את העולם ומהווה אותו ומנהיג אותו. אז האדם צריך להיות כמו האלוהים, וכמו שהעולם בצירוף לאלוהים הוא אדם שלם, ככה האדם בצירוף לאלוהים הוא אדם שלם. אוקיי? זה העניין. אוקיי. ביי ביי.